מזמור מ"ז.
בטח זוכר מה.
אתם כולכם זוכרים את זה, פחות או יותר. מה נעשה? הייתי צריך להגביל מזמור מ"ז. למה מזמור מ"ז? נדבר תוך כדי הדברים. מזמור מ"ז זה מזמור שאומרים לפני התקיעות. אני חושב שזו תופעה ייחודית בתפילה. אין כזה דבר שאומרים מזמור כמה פעמים, נכון? אתם לא מכירים. יש פסוקים שאומרים כמה פעמים. פעמים שלוש פעמים, יש פסוקים שאומרים שבע פעמים. אבל מזמור שלם אפילו פעמיים אנחנו לא מכירים שאומרים מזמור שלם פעמיים. ולפני התקיעות אנחנו אומרים את מזמור מ"ז בתהילים שבע פעמים. למה שבע? נגיד פעם אחת לאט בנחת וזהו, לא. חז"ל תקנו לנו שאתה צריך להגיד את המזמור הזה שבע פעמים. פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, סיפור שבע, ותגיעו, משום שאתה לא מספיק שתלמד אותו, ולא מספיק שתבין אותו, ולא מספיק שתחזור עליו, ולא מספיק שתעמיק בו. אתה צריך ממש להתחפר בו, ממש להתמלא, להפנים אותו, לנשום אותו, ואז אתה ניגש לתקיעת השופר. וחז"ל כאילו אומרים, תשמע, אם אתה ניגש לתקיעת השופר לא מתוך מזמור מ"ז, אז זה יכול להיות שאתה מפספס. הגיוני שאתה מפספס. אין לכם תנכים שם במעדפים או משהו? שם אולי. כן, אבל זה רק לי, תודה. הוא רק לך בניתה. אני ביחד. אבל אתם אומרים את זה כל שנה שבע פעמים, אז אתם בטח זוכים. אז נעבור פסוק פסוק. מההתחלה. המזמור פותח למנצח לבני קורח מזמור. שאלה, למנצח לבני קורח מזמור? זה עוד לא המזמור, זה הקדמה למזמור, נכון? זה הוראות.
מה התשובה? למה?
בלי זה אי אפשר להגיע לתקיעת שופר כנראה. למה בלי זה אי אפשר להגיע לתקיעת שופר? למנצח לבני כוח מזמור. זה עוד לפני המזמור, זה כותרת שמספרת לנו שני דברים. דבר ראשון, מספרת שמי שאמרת מזמור זה בני כוח, ודבר שני, אולי הפוך, זה שהמזמור הזה זה למנצח. בני קורח, כשאתה רואה שבני קורח, סדרת פרקים שבני קורח אמרו אותם, מה זה בני קורח? בני קורח הם גם במקרה או לא מקרה בני לוי, נכון? הם גם בני יעקב, גם בני אברהם יצחק. יש הרבה דברים, למה קוראים להם בני קורח? כי זה אומר עליהם משהו, נכון? אתם זוכרים בני קורח. הרי קורח, האדמה פערה את פיה, ובלעה אותו ואת כל רגושו ואת כל הנפש שלו. מאיפה הגיעו בני קורח? אז חז"ל מספרים שבני קורח חזרו בתשובה אחרי שהאדמה כבר בלעה את פיה. הם היו עם אבא שלהם ביחד, וכשהאדמה כבר פתחה את פיה, אז מקום נתבצר להם בגיהנום. הם חזרו בתשובה רגע אחרי שזה כבר לא פייר לחזור בתשובה. אני הגמרא אומרת שכשיבוא המשיח אז כולם ירצו לחזור בתשובה. זה לא חוכמה לחזור בתשובה. שהכל ברור, הכל גלוי, אין בזה שום משמעות אמיתית. כשהאדמה נפערת תחתיך, אז אתה... אבל בני קורח חזרו אז בתשובה, ונהיה נס, והאדמה לא בלעה אותה, והם נהיו משעורים בבית המקדש. וכשאתה מציין שהמזמור הזה הוא שלהם, אז מיד אתה מבין שבשביל המזמור הזה צריך הרבה כוח. המזמור הזה הוא לא משהו ורוד. המזמור הזה הוא לא... ילדותי ושטחי. המזמור הזה אומר שהחיים לפעמים יכולים להיות מסובכים, ואתה יכול ליפול, זה לא יהיה מזמור קל, וזה כואב, ואתה יכול להתרסק לגמרי, אפילו אחרי הלגמרי. והמזמור הזה דורש המון המון כוחות שאפשר לקבל מבני כוח, זאת אומרת כוחות של תקווה, וכוחות של לקום מהייאוש, וכוחות של לדעת שכמה שנשברנו והתרסקנו אפשר לצאת מזה. לא פשוט. זה המילה השנייה שאומרת מי שר את המזמור הזה, והמילה הראשונה במזמור היא למנצח. מה זה למנצח? כל מה שיש לכם בראש, מה זה למנצח? מה זה למנצח?
מי שניצח.
מי שהלך למלחמה וניצח, נכון? במזמור הזה יש בו מלחמה ויש בו ניצחון. איזה עוד משמעויות יש במילה הזאת?
תזמורת.
מוביל. המנצח הוא המוביל, המנצח בתזמורת, נכון? זה לא תזמורת, תזמורת של ארבעה נגנים אין מנצח, ממש לא. מנצח יש בתזמורת של 90 כלים כזאת, תזמורת פילרמונית, נכון? שם יש 90 כלים, ומה המנצח עושה? לא משמיע אפילו תו אחד, נכון? לא משמיע. אם אתה שומע תזמורת של ארבעה כלים, אז אם תשמע כל אחד מהכלים בנפרד, אתה תזהה את המנגינה. אם אתה תשמע יצירה סימפונית כזאת, אז כל אחד מהכלים, אתה שומע אותו, אתה לא מזהה את המנגינה. משום שלפעמים הקונטרבאס צריך לנגן, ופתאום עושים הפסקות, ואז החלילים, ואז הכינרות, ואז... אני באמת לא מבין בזה יותר מדי. כל אחד נותן את התרומה שלו. המנצח, אתה לא שומע אפילו תו אחד. הוא לא מוסיף כלום את הזמן. הוא רק עומד, ראיתם פעם מנצח עושה ככה? עם הידיים, נכון? אתם עכשיו תורכם, אתם חזק יותר, אתם חלש יותר, יש לו כזאת שפה כזאת. הוא משתולל, מאבד הרבה קלוריות כנראה, אבל לא משמיע אף אמירה אחת. למה קוראים לו מנצח לאיש הזה? כי הוא מנהיג, נכון? הוא מוביל. בעצם היחיד ש... יש תזמורות פשוטות, יש מנגינות פשוטות, שאומרים בוא נגן אותם, מי נגן אותם? מי אחד יש מפוחית לאחד גיטר, אחד חי בוא נגן אותם. אבל תזמורת פילרמונית, סימפוניה, זה צריך מוח קודח, זה מוח של גאון מוזיקלי, ששומע משהו, שהרבה כלים זה לא משכפל את עצמם. כדי שאנחנו נשמע את מה שהיוצר שמע במוח שלו, צריך המון המון סוגי כלים. כל כלי בעצם לא יודע מה היה לראש, מה היה בראש של... זה שכתב את הסימפוניה. היחיד שהתחבר אליו זה המנצח. המנצח הוא עכשיו בתקן, אני כתב את הסימפוניה. ואז אני יודע איפה המקום שלך ואיפה המקום שלך. כל כלי עסוק בעצמו. כל כלי תורם את התווים שלו, את הפרטים שלו, לתוך היצירה הכוללת. שוב, כשיש תזמורת של חתונה בדרך כלל זה לא עובד ככה, נכון? האורגן והגיטרה, סתם מוסיף תווים, זה עושה את זה יותר יפה, וזה אותו דבר. בסימפוניה זה לא ככה. אם פעם תשמיעו, תראו, אם פעם תקראו את התווים של כל כלי בנפרד, זה יכול להיות שפתאום אתם בכלל לא מבין מה היופי בזה. זה סתם איזה קטע, אבל המנצח זה מי שמארגן את כולם. המנצח זה האחדות. בסדר? המנצח זה הנשמה של המוזיקה. המנצח זה מי שמבין למה כל זה קיים. כל אחד עסוק בשלו ויש אחד שמארגן את העסק, למה זה קיים? אז המנצח זה מי שניצח בקרב. המנצח זה מי שנותן לכולם משמעות. זה מנצח, זה ביטוי מודרני, לא חושב שפעם היה את המילה מנצח. ואיזה עוד משמעויות של המילים האלה למנצח? למה זה מתחבר לכם? נצח, נכון? מנצח זה כמו להנציח, נכון? להנציח זה לגרום לדברים שלא יתקורו עם שני הזמן. מנצח, להנציח, זה להעניק לדברים יכולת לחיות לעולם. שלא יהיו סתם חולפים עם הרוח. ויש עוד משמעויות במילה למנצח? תחפשו, תהילים, הכל פתוח. אנחנו רק נותנים מבט על הפרק. אז יהיה קרב במזמור הזה. זאת אומרת, בשביל להבין את המזמור הזה, אתה צריך ללכת למלחמות. ואתה צריך להבין שמדובר פה על נצח. ואתה צריך להבין שיש פה עמדה כזאת של מישהו, שאולי נראה לפעמים שולי וקטן, אבל בעצם הוא הכל. גם אם הוא לא משמיע אף מנגינה. אז זה שורת הפתיחה. עכשיו ניכנס למזמור. מה כתוב שם במזמור? כל העמים תקעו חף. הריעו לאלוהים בכל רינה, עוד פעם. כל העמים תקעו חף. מה זה לתקוע חף?
חוץ יד.
לתקוע חף זה ככה, נכון? מה זה לעשות ככה?
להסכים.
זה הסכמה, זה אמון, נכון? זה אחדות. רואה את מישהו תוקע, נותן לו יד ככה עם כל הלב. תקוע חף. כל העמים תקעו חף. שזה נשמע קריאה, מה זה נאיבית, נכון? תמימה כזאת, וואלה, אנחנו לא יודעים איפה הוא חי. איפה כל העמים תוקעים? העמים תוקעים, אבל לא חף, נכון? הם תוקעים כל מיני מכשירים אחרים. זה, אם יגידו, יום יבוא וכל העמים יתקעו חף, אני עוד מבין. אבל זה ציווי, כל העמים תקעו חף. עכשיו, אנחנו קוראים לאנושות שכל העמים יתאחדו, בשביל מה הם יתאחדו? הריעו לאלוהים בכל רינה, כל האנושות תתאחד ותתחבק וואו תוקיר לצרוך לאלוקים. זה פסוק שאנחנו לא כל כך רואים אותו מחובר למציאות. באמת לא קוראים עיתונים, אבל שמעתם, נכון? יש כמה עמים שלא כל כך מאוחדים ולא מריעים לאלוקים בכל רינה, או שהאלוהים שלהם זה אחד כזה שחבל שהם מריעים בכלל. זה מין ממש סתני ומטורף כזה. אז הפסוק הזה, איך הוא מתחבר למציאות? מה? אל תגיד סתם מילים, מה הכוונה? אז רק ציודיה מסביר שארבעת הפסוקים הבאים הם בנויים בסדר הפוך. זאת אומרת, פסוק ב' הוא מתקיים בגלל פסוק ג'. פסוק ג' מתקיים בגלל פסוק ד', ופסוק ד' בגלל פסוק ה'. אני אקרא לכם את הפסוקים, בסדר? כל העמים תקעו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה, כי אדוני עליון נורא מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. פסוק A, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. יש 10 פסוקים במזמור, עכשיו סיימתי את פסוק A. אז אני מתחיל מפסוק A, בסדר? הפסוק A, אנחנו אומרים לאלוקים שהוא יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. מה זה גאון יעקב? נבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב. מי אהב? אלוקים. סלע זה לנצח. אז מה המשמעות של גאון יעקב? מה זה נחלתנו? האדמה שלנו, נכון? נחלה זה אדמה. נבחר לנו את נחלתנו, זה ארץ ישראל. מה זה את גאון יעקב? גאון יעקב, ככה משורר, כך בני קורח קוראים לארץ ישראל. נבחר לנו את ישיבתנו, את שווה חברון, בסדר? נבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב. איך המשוררים קוראים פה לארץ ישראל? גאון יעקב. מה זה גאון יעקב? למה קוראים לארץ ישראל גאון יעקב? מה זה בכלל גאון יעקב? יש יעקב ויש גאון יעקב. אני כשמשתמשים במילה גאון, רוצים להגיד לו על מישהו שהוא לא קצת מוכשר, נכון? שהוא במקום אחר לגמרי. הוא לא קצת יותר אותו מכולם. זה איזה שביט כזה, סליחה לא מפה. היי, כי הוא ממוצע הזה. כמה?
110.
מי שיש לו 115 הוא לא גאון. מי שיש לו איזה 140, 150, איזה בום כזה מעל כולם, זה גאון. אומר גאון מוזיקלי. אתה לא מתכוון שהוא קצת מנגן יותר יפה. שהוא משהו אחר לגמרי. ויש לו כישרונות שבני האדם רגילים בכלל לא בכיוון שלו. אני אומר בהתפעלות איזה גאון. אז מה זה גאון יעקב? מה זה גאון יעקב? איך אפשר בכלל להגיד על אדמה שהיא גאון? אדמה היא גאון, לאדמה היא שכל? איך אפשר, אולי נשאר מילה אחרת להגיד, איך אפשר להגיד על אדמה שהיא קדושה? אנחנו אומרים, עם ישראל אומר על אדמה שהיא קדושה. יש כאלה שזה מאוד משגע אותם, יש כאלה שזה מאוד מציק להם, נשמע להם מאוד פרימיטיבי, נשמע להם עבודת אלילים חס וחלילה. למה? כי על בן אדם אתה יכול להגיד שהוא קדוש. ומה אתה מתכוון כשבן אדם קדוש? אתה אומר על מי שהוא קדוש, אתה מתכוון שההתנהגות שלו קדושה, נכון? שהוא לא אגואיסט, והוא מתגבר על החולשות שלו והיצרים שלו, והוא עסוק באחרים, והוא מוותר לאחרים, והוא רק נלחם להוסיף טוב בעולם ולבאר את הרע. זה התנהגות קדושה, נכון? איך אפשר להגיד על על אבנים שהן קדושות? מה הכוונה? ארץ ישראל קדושה, הכותל קדוש, חברון קדושה. מה, ארץ ישראל מתנהגת יפה, מוסרית? ארץ ישראל מתגברת על היצרים הרעים שלה? ארץ ישראל מטפלת באחרים? מה הרעיון להגיד על מקום שהוא קדוש? באמת אנשים זה נראה להם כאילו מטופש כזה, איזה קסם כזה. אבל אנחנו נלמד בעזרת השם, אני אומר את זה רק על קצה המזלג עכשיו במשך השנה, שארץ ישראל היא קדושה, נכון? מה הכוונה שארץ ישראל היא קדושה? הכוונה היא כמו שאומר יעקב אבינו בבית אל, הוא והחלום חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. וכשהוא מתעורר ויקץ, אז מה הוא אומר? מה הוא אומר? זוכרים מה הוא אומר? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. אז מה הוא אומר? למה יעקב חלם את החלום הזה? למה? כי הוא צדיק, כי הוא קדוש. בגלל זה הוא חלם את החלום הזה. הוא צדיק והוא קדוש ונורא. החלום הזה זה נבואה כנראה מאוד מאוד נשגבת. יעקב אומר, מה נורא? וואו, מה נורא? איזה מקום שער השמיים. מה זה שער השמיים? יש איזה דלת, אתם חושבים? טוק טוק טוק, נכנסים לזה לשמיים? זה לא עובד ככה, נכון? זה משל, זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. מה הכוונה זה שער השמיים? יעקב אומר, וואלה, אני צדיק. הוא היה נבא, אז הוא לא אומר זה. אני קדוש. אבל אין סיכוי שאני אזכה לנבואה כזו. עם כל הכבוד לי, יש לנו הרבה כבוד יעקב, מה שלא יהיה, אני לא מסוגל להגיע לנבואה כל כך נשגבת, אלא אם כן מה? זה המקום. מה זה מקום קדוש? מקום קדוש זה מקום שמאפשר לך, שעוזר לך, בתנאי שאתה עובד קשה, לממש את פוטנציאל הקדושה שלך. זה מקום קדוש. מקום קדוש, אם זה מדבר ואף אחד לא נמצא שם, זה לא רלוונטי. אם נמצאים שם אנשים ולא עובדים קשה כדי לגלות את הקדושה שלהם, זה גם לא רלוונטי. מקום קדוש זה משהו פלאי כזה, מיוחד כזה. למה שמקום יעשה לי את זה? זה באמת פלא, קשה להבין את זה, אבל זה ככה. זה רק דוגמה קטנה מה שהבאתי לכם. יעקב, אפשר להביא עשרות ומאות, ואולי גם אלפי דוגמאות מהתנך שמתייחסת אל ארץ ישראל כמקום קדוש, אנחנו בינתיים ככה, רק בתוך המזמור. ארץ ישראל נחלתנו היא גאון יעקב. גאון יעקב הכוונה שעם ישראל יש בו הרבה גאונים, ואתם יודעים שהאחוזים שקיבלו פרסי נובל הם רבים מאוד לעם ישראל, ויותר מהסינים בהרבה, ואתם יודעים שהשפענו על התרבות האנושית עוד הרבה לפני פרסי נובל בכל הכיוונים, באמת, 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 זה לא גאון יעקב. זה יפה, זה לא גאון יעקב. גאון יעקב זה פוטנציאל רוחני אדיר שקיים בנו. גאון יעקב, אם אתם רוצים, זה ישעיהו, זה ירמיהו, זה שלמה המלך, זה דוד המלך, זה שמשון הגיבור, זה אברהם אבינו. גאון יעקב זה לא שאנחנו מקבלים יותר פרס, זה לא שאנחנו בעלי אנשי עסקים מובילים. זה קומת חיים אחרת לגמרי. גאון יעקב זה להיפגש עם כל הסגולה, עם כל ההבטחה, עם כל המגמות, עם כל מה שיש בעם ישראל. בגלות לא רואים את זה, כי הגלות היא לא גאון יעקב. בגלות אנחנו עולה בסדר, מגלים הרבה חוכמה והרבה יופי, אבל זה לא הגאונות, זה לא הקומה הגדולה הזאת שבשבילה הגענו לעולם. כי לעולם, אתם יודעים, הבחירה החופשית שלו מאוד מאוד מוגבלת, יש לו יכולות וכישרונות מאוד מוגבלים. אנחנו בראש שנה ממליכים את השם, ככה כתוב, מלכויות זיכרונות ושופרות, הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, הניחוני עליכם כדי שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופרות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו, שנמליך אותו עלינו. איך אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה להמליך את הקדוש ברוך הוא? לעמוד ולצעוק השם הוא המלך? נשים סטיקר על המכונית, השם הוא המלך. מה זה להמליך את השם? סתם המשמעות הפשוטה. מה זה? להבין. שמה? שהשם הוא המלך. מה זה השם הוא המלך? תודה. שהוא שולט בכל, שהוא המנצח. אני חושב שהתפקיד שלנו זה להיות המנצח. להבין שהשם הוא המלך. מה זה מלך? מה זה מלך? מלך זה חוק. להמליך מלך, הכוונה לאפשר לו לשלוט, נכון? זה נקרא. מלך זה חוק. כשיש שלטון חוק, מה הכוונה שיש שלטון חוק? שלטון חוק פירושו של דבר שכל האזרחים במדינה מתנהגים לפי החוק, או נטבעים להתנהג לפי החוק. כשיש שלטון חוק, זאת אומרת שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. וכשיש שלטון חוק, פירושו של דבר שכולנו כפופים לזה מערכת. בזכות מה יש שלטון חוק? בזכות משטרה, בזכות שופטים, בזכות חינוך טוב, בזכות אידיאלים, בזכות אהבת הארץ, זה יכול להיות מהרבה סיבות. והקדוש ברוך הוא אומר, תמליכו, הקדוש ברוך הוא מלך. מה פירושו מלך? הוא אחראי על כל מה שקורה בעולם הזה. הכל בעולם הזה הוא אלוקי. זה סיסמה. קשה מאוד להרגיש את זה. לפעמים בלתי אפשרי להרגיש את זה. אבל כשאתה אומר שאלוקים ברא את העולם, פירושו דבר שאתה מאמין, זה המשמעות. שהכל אלוקי, הכל באלוקי, אז כל השנה כולה מאוד 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 קשה לראות את זה בעיניים. זה נראה כאילו הכל לא אלוקי. כאילו יש פה אין סוף כוחות בעולם שרק פועלים נגד. ואין, מה פתאום אלוקים שולט בזה? מה פתאום? להמליך את אלוקים, זה כמו שאמרת, זה פה להמליך את אלוקים, זה פה. זה לא שאתה הולך עם משטרה ומכריח מישהו לעשות משהו, ממש לא. זה מבט פנימי, זה לראות את האלוקים בעולם, לא בעיניים האלה של הבשר. זה להאמין. להמליך את אלוקים בעולם, זה להסתכל בעולם בעיניים האמינות, להסתכל על עצמך בעיניים האמינות קודם כל. לא לטשטש את הסיבוכים, זה העולם שלנו. העולם שלנו עם כל הצרות וכל הקשיים, זה העולם הזה. ולהמליך אותו, זה להתייחס אל עצמי אחרת לגמרי. זה לא להישבר, זה לא להתייאש, זה לקום תמיד מכל הבוט של עניין בעולם ולהגיד כמה שקשה ובלתי אפשרי להאמין, כן, 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 אני באמת מאמין בזה, באמת מאמין בזה. אפשר להסביר את זה, צריך להסביר את זה הרבה, אבל אני רוצה דרך המשפט הבא. המליכו, המליכו נראה לכם כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. מה זה יעלה זיכרונכם לפניי? אני חושב שאנחנו באמת, כזו הוא שוכח אותנו, אנחנו צועקים לו בקול, תזכור אותנו, תזכור. אנחנו יודעים שאין שכחה לפני כיסא כבודך, אנחנו לא מבינים את אלוקים בצורה כזו פרימיטיבית, כאילו הוא שוכח. כשאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו, מה הכוונה? שירש הוא זוכר אותנו. שאנחנו נבין ונאמין שהוא זוכר אותנו. כשאתה זוכר משהו, אז מה זה אומר? זה אומר שזה מעניין אותך, זה אומר שזה חשוב לך, זה אומר רלוונטי מבחינתך. זה מה שזה אומר. הוא בטח שהוא זוכר אותנו. עד שאנחנו רוצים שהוא יזכור אותנו, ואנחנו פונים יותר לעצמנו מאשר אליו, משום שזה עשיית הנשמה המיוחדת של היום הזה. יש ביום הזה כוחות כאלה, כמו שבארץ ישראל יש כוחות, אז גם ביום הזה שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, יש איזה מין משהו מיוחד שאלוקים ברא, שאנחנו, קל לנו יותר להיזכר בזה שאלוקים זוכר אותנו. בזה שיש קשר, למרות כל המשברים, למרות כל השטויות שעשינו כל השנה, למרות כל הבעיות שקיימות בעולם שאנחנו חיים בתוכו. כל השנה זה כל שנה. המליחוני עליכם זה תנסו להסתכל, אתם תצליחו בצורה הרבה יותר מעוררת, הרבה יותר מאמינה. אל תספרו עכשיו רק את הרגע החולף. אתה יודע אם אתה לוקח חתיכת נייר שהוא לא כל כך גדול, נכון לבחור הזה? אני מצמיד אותו לעיניים, אז זהו, זה יותר גדול מכולם, מסתיד את הכל. אני מקווה שאם אתה, אנחנו בנויים ככה שדברים קטנים שמתקרבים אלינו, אז הם גורם להתנתק מהכל. ועכשיו מישהו דורך על הרגל, שזה באמת אירוע מאוד שולי, תסלחו לי, במה? בתולדות האנושות, נכון? אז דרך על הרגל, מה קרה? אבל יש לך כאב שיניים שבאמת זה לא הטרגדיה היותר גדולה בתולדות מצב ישראל. מבחינת החוויה שלך אתה לא סופר כלום, נכון? אם הוא דורך על המעקב, על הבוער הקטנה, אתה לא יודע בית ראשון, לא בית שני, נכון? אין, עכשיו כל האנרגיה שלך זה... ככה זה עובד. ככה אלוקים ברא אותנו, זה לא טעות. אם משהו מתקרב אליי, מסתיר את הכל. אם הבטן שלי מקרקרת, אז יש פה התמודדות עם, עם הרבה צרות בעולם. לא פשוט הקרב הזה. אנחנו בנויים מפרטים, החיים בעולם הזה הם בנויים מפרטים, פרטים, פרטים, פרטים. וכל פרט מה הוא חושב? שהוא מרכז העולם, נכון? והפיזיקה לימדה אותנו, שבכל מסה של חומר יש כוח משיכה. איך כוח המשיכה עובד? כל חלקיק מנסה למשאוב אליו את הכל. הוא לא מצליח, כי יש גופים יותר גדולים. מבחינתו הוא מנסה למשוך. הוא מנסה, כל אחד מנסה, כל אחד מרגיש. זה לא מתחיל בבחירה שלנו בכלל. זה בחומר. אני! כל אחד אומר, אני! אני. יש גמרא שאומרת, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. וזה גמרא שמקיימים אותה בכל רחבי כדור הארץ. הרבה, כל כך הרבה אנשים וואלה בשבילי, רק בשבילי. עד שאתה חווה את הרגע, כשאתה חווה את החולף, כשאתה עסוק בתוך הצרות שלך והבלגולים שלך ומה עכשיו מפיל אותך ומה עכשיו קורה, כשאתה עסוק בחולף קשה לך מאוד לזהות את אלוקים, קשה לך מאוד לזהות מגמות ותהליכים והתקדמות, כי כמה שהדברים מתקדמים אז יש עוד בעיות. ואם אתה עסוק בעצמך, ואתה עסוק רק בעכשיו, ואתה עסוק רק בחולף, אז אתה תמיד רואה מה עוד לא נוח לך, ומה עוד לא נוח לך, ומה עוד לא נוח לך. אני מספר פעם, פגשתי את הרב אדמן בחתונה, אני זוכר, וידעתי שהרגל מאוד מאוד כואבת לו. הוא פה יהודי לא צעיר, השם יאריך ימיו, והרגל מאוד כאבה לו, אז שאלתי את הרב, הרב, מה שלומך? אז הוא אמר לו, ככה מדבר לאט, אז אני לא אחכה אותו. הוא אמר לי, ברוך השם ככה בשמחה, הוא אומר, ריש מן זין איברים שלי מרגישים מצוין. כשכואב לך משהו, אז אתה לא עסוק בריש מן זין איברים מרגישים מצוין. ריש מן זין איברים מרגישים מצוין, רק האוזן נפלה לי, פרט שולי זה. אז אתה צודק, אם האוזן חס חיים נפלה לך, אז אתה לא בינתיים רוקד, עושה מסעודת מצווה, איזה יופי שגם האוזן השנייה לא נפלה את זה. אבל זה נכון, זה נכון, שאם אתה יוצא פרספקטיבה, איך תמיד אומרים, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. למה מבשרת ציון צריכה לעלות על הר גבוה? כי כל פעם אתה תקוע, אתה רואה מטר לפניך, האופק נגמר פה. אתה רוצה עוד באמת פרספקטיבה, אתה מרחב מה קורה, אתה צריך לעלות על הר גבוה, אתה צריך להתנתק, לצאת החוצה, ויש לך אז את כל המרחב, איך המרחב אתה רואה באמת, התקדמו דברים, לא התקדמו דברים. היום עברתי, ראיתי כותרת בעיתון, שניצחנו את הנאצים, היה כתוב באיזה עיתון. הציונות ניצחה את הנאצים, כותרת ראשית בעיתון. למה? כי עברנו את השש מיליון יהודים פה. יש במדינת ישראל 6,200,000 יהודים. יש עוד כמה, אבל אנחנו מדברים על היהודים. זה לא קורה לבד, זה... העיתונאי הוא לא בטוח שהוא יסתכל בספר נצח ישראל שהמהר"ל קודם לפני שהוא כתב את זה. אבל יש דברים גדולים, טוב, יש הרבה דברים גדולים, לא צריך... עכשיו לעשות תערוכה, אולי כן צריך לעשות תערוכה. ארץ ישראל זה גאון יעקב, זה נורא קשה להבין את זה, אבל זה ככה. המליחוני עליכם כדי להזכורכם לפני, אני תמיד זוכר אתכם, אני תמיד מלך שלכם. הבעיה בתודעה שלנו, אז ביום הזה יש אפשרות הרבה, וכל יום צריך להמליך אותם. כל יום צריך לזכור שהוא זוכר אותם. אבל ביום הזה זה הרבה יותר מתבקש. יש סייעתא דשמיא מיוחדת ביום הזה, שנוכל באמת להבין, להשתכנע, שהכל בשליטה. הכל בסדר. נכון? שואלים אותך מה המצב, מה אתה אומר? הכל בסדר. מתי אתה אומר את זה כל בסדר? מתי אתה שואל משום מה נשמע? הכל בסדר? אתה רואה שהוא סוחב איזה 14 חביות, הכל מתפרק, נכון, הכל הולך לעבר, הכל בסדר, זאת אומרת, הכל בסדר. מה זה הכל בסדר? הכל בסדר זה הכל נראה לא בסדר. הכל נראה מבולגן. הכל נראה, מה זה לא מכיר? אני אומר, הכל בסדר זה, קשה לי, הכל בסדר. מתי אנחנו אומרים קדיש? יהודי אומר, התגדל מקדש שמי רבה, מתי הוא אומר את זה? שנהיה כולנו בריאים ונארך ימים, חס וחלילה. ברגעים הכי קשים של החיים, ברגעים שהעולם נראה כאילו אין בו אלוקים, במקרים של שכול ומוות ואובדן, במקרים הכי זוועתיים. במקרים האלה יהודי בא ואומר, קשה לי, אני לא אומר שלא קשה לי, קשה לי, מה זה קשה לי? אני מבולבל, אבל אני מחזיק איזה עמדת אמונה. אז בראש השנה זה יום כזה שאפשר להמליך אותו, באמת אפשר. ראש השנה, אמרתי לכם, ראש השנה זה פחות יום של חג, זה גם חדוות השם עם האוזו. יש שמחה, אבל זה שמחה אחרת לגמרי. עיקר העבודה בראש השנה זה להמליך אותו, להמליך אותו זה לגדול, לעוף למקום אחר לגמרי. אפשר להסתכל בראש השנה בעיניים הרבה יותר מאמינות על אלוקים וגם על עצמנו. איך עושים את זה בשופר? שופר זה המשך המזמור, אבל עוד לא מגיע לשם. אם אנחנו רוצים להגיע לכל העמים תיקו חף, אנחנו נגיע לזה, אנחנו יכולים להוביל את האנושות לאחדות שקורית בשם השם. זה מה שכתוב בתפילות של ראש השנה. בראש השנה אתם יודעים, יכתבו עליכם כל מה שיהיה בשנה הבאה, מי יחיה ומי ימות, כמה כסף, כמה בריאות, כל מה שאתם רוצים שיהיה בשנה הבאה, חותמים אתכם בראש השנה, ובתפילה אין לכם מילה אחת כמעט על זה. התפילה לא מתעסקת בכם, לא וידוי על העבירות הפרטיות, אם למישהו חס חלילה היה, אתה לא מבקש כלום. בנוסח של התפילה אתה לא מבקש כלום. בנוסח של התפילה מה אתה מבקש? ותמלוך על כל העולם, נכון? ויעשו כולם אגודה אחת. לעשות כולם אגודה אחת זה מילים יפות, כולם תיקו חף. בראש השנה אתה מדבר על העולם, על האנושות. למה? איפה אתה? אתה מסוגל להיות כזה בראש השנה. היום התפילות האלה אולי פחות מדברות אליך. בראש השנה אם תשקיע, כן, לא סתם. בעיקר אם תשמע את השופר. בראש השנה אם תשמע את השופר, אז אתה תוכל להגיד זה ולהגיד זה, באמת זה נכון, שיעשו כולם אגודה אחת לעשות את זה בראש השנה, נכון? אתה באמת יכול להאמין שכל הרשעה כולה כישן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זה באמת ריאלי. אבל איך זה הולך? זה הולך קודם כל פסוק A. פסוק A זה לעם ישראל, בעל ארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה גאון יעקב. זה לא קורה מהר. זה לא קורה מהר. לשתול עם על אדמה, זה קורה בתהליכים ארוכים מאוד. כמה שנים עברו מאז שנכנסנו לארץ ישראל בזמן יהושע, ועד שקמו מלכות, ועד שקמה נבואה, ועד שקם בית מקדש? 400 שנה. בית המקדש נבנה 440 שנה אחרי הכניסה לארץ. זה לוקח זמן, לא בגלל שמישהו מתבטל, זה דברים מאוד מורכבים. כדי שיקום בתוכנו אנשים כמו שמואל הנביא, ודוד, ושאול, ושלמה המלך, לוקח זמן, אנחנו מקווים שפחות מ-400 שנה, אבל אתה לא יכול לעמוד עם סטופר ולהגיד זה עוד לא יסתדר, אז יאללה נזרוק את זה. זה לוקח זמן. אבל זה באמת גאון יעקב. הגאון יעקב זה לא שנמציא הייטק, ולא שתהיה מדינת סטארט-אפ, וזה חשוב, זה חשוב, כל הזמן אנחנו חושבים תודה. ולא שתהיה לנו חקלאות מפותחת, ולא שיהיה לנו את הסיירת הכי טובה בעולם. זה הרבה הרבה מעבר לזה. גאון יעקב זה רק אנחנו מסוגלים להמליך את השם בעולם. זה לא אפליה לטובתנו, זה אחריות אדירה עלינו. אנחנו מסוגלים באמת להאמין בלב שבאמת אלוקים ברא את העולם ושזה יצליח, באמת העולם הזה יכול להיות אלוקים. יש לזה קבוצה קטנה שגם לה קשה וגם היא מסתבכת, אבל באמת יכול להיות, באמת לא יכול להיות אחרת. וזה קורה דווקא פה בארץ ישראל. בלי ארץ ישראל אנחנו שורדים, מגיעים להישגים יפים. בארץ ישראל זה ייקח הרבה זמן, ואנחנו באים לפה וכולם מגיעים יחד, מתחילים להריב ולהתווכח וכל אחד אומר למה שאני לא בסדר, אבל בתכלס בגדול כן, זה קורה פה, זה יקרה פה. בשביל זה יש לנו מדינה עם הרבה סבלנות והרבה עבודה קשה והרבה אהבת ישראל והרבה עין טובה. זה יקרה, יבחר לנו נחלתנו גאון יעקב אשר אוהב סלה. ואני עובר לפסוק ד', זה לא יהיה קל, זה לא יהיה פשוט. בני קורח יהודים, איך פסוק ד' אומרים? יד, אומר ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. אז מה זה ידבר עמים תחתנו? מה פירוש המילה להדבר? יש לזה שני פירושים. פירוש אחד בעברית הנורמלית אנחנו אומרים מדביר, מדביר זה
הדברה,
הדברה, הדברה של מה?
ג'וקים.
של ג'וקים. אז זה לא נשמע טוב ידבר עמים תחתנו, נכון? כי הם לא ג'וקים. העמים הם לא ג'וקים, העמים הם בצלם אלוקים ובריאו. גם קשה לנו איתם. ידבר עמים תחתנו, הפרשנים מסבירים את זה יותר בכיוון, מי שכולכם קראתם פרשת השבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, שמשה אומר ליהושע שהוא והזקנים שבדור ינהיגו אותם. ואז השם אומר ליהושע, לא. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. מה זה דבר אחד? מה זה?
מנהיג.
ידבר עמים תחתנו, זה אנחנו צריכים להנהיג את האנושות. למה אנחנו צריכים להגיע לארץ ישראל? לא בגלל זכותנו על ארץ ישראל, אלא בגלל חובתנו על ארץ ישראל. בגלל שהעולם נברא כדי שאנחנו נוביל, אנחנו צריכים להיות המנצח הזה. הסימפוניה האלוקית מורכבת מכל האנושות. לכל האנושות יש חלק ותפקיד ומטרה, כן. אבל בלי מנצח הם לא מעלים בדעתם. אם אין מי שמנצח, שמחזיק, אם אין מישהו שהוא כזה קטן, אבל הוא מחזיק את המקל, והוא באמת מבין את זה שכתב את התזמון, את זה שכתב את הסימפוניה. הוא שומע את זה במוח שלו, והוא רק מוציא את זה דרך האות שלו. יהיה קשה למנצח הזה, כי הרבה אנשים מנסים להרוג אותו, ולהפיל לו רגליים, ולעצור אותו. ידבר עמים תחתנו, זה לא שנשתלט על עמים ונגבה מהם ניסים, לא בכיוון. אלא שגאון יעקב זה שנפתח פה איזו תרבות חדשה, מהפכה התרבותית הולכת לצמוח מעם ישראל היושב בארץ, מעם ישראל, כן? יהיה כל מיני מיזמים ואקזיטים שיצאו מפה, אבל זה הכל פיסטוקים. באמת אנחנו פה בשביל לשנות את כל ההסתכלות על עצמנו, על כוחות החיים שלנו, על המהות שלנו, התפקיד שלנו, על היכולות האנושיות, מה זה אמונה, מה זה קדושה. בזה ידבר עמים תחתנו. התפתח איזה רצון אדיר בכל האנושות לחכות אותנו, אבל זה יקרה לאט לאט. ובדרך, אז יש גם את הפסוק, את החצי השני של הפסוק, שבו אין יותר מדי פירושים. פה יש רק פירוש אחד בצור. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. לאומים תחת רגלנו, פרושו של דבר שיש כאלה שצריך לדרוך עליהם. זה מה זה לא נעים לדרוך עליהם. אבל זה לא קל. יהיו כאלה שיעשו הכל כדי שעם ישראל לא יקבל את החלטים. לא יתקבל את גאון יעקב סבא. יהיו כאלה לאומים, זה לא עמים, זה לאומים, אבל מה הם לא יעשו אם יסכימו להתאבד? העיקר שגאון יעקב לא יזרח בעולם. העיקר שהבשורה הרוחנית הגדולה הזאת לא תתגלה. ואם אלה לא תהיה ברירה, ננסה לעשות שלום, וננסה לוותר, וננסה להתפייס, וננסה לבנות צעדים בוני אמון, זה לא ילך. יש כאלה שבצער רב ויגון קודר נצטרך לדרוך עד כמה שקשה. וכשנהיה פה, אז נגיע לפסוקים ב' ג', אני חוזר להם. כל העמים תיקו חף הריעו לאלוהים בכל רינה. למה? כי השם עליון נורא, המלך גדול לכל הארץ. כשהמדינה שלנו תלך ותתפתח ותגיע לאן שהיא תגיע, וחלק גדול מזה מונח, אם אתם לא יודעים, לכתפיים שלכם. זה יקרה בגלל שחבר'ה ייקחו את עצמם ברצינות והחליטו שהם הולכים לקרב מטורף וגאון וגדול, ולא רק מתמודדים על זה שתשאר להם כיפה על הראש, ממש לא, הרבה מעבר לזה. הם מאמינים שהתורה ומה שגנוז בתורה וחבוי בתורה זה הדבר הכי רלוונטי והכי עדכני והכי חדש והכי מתקדם. רק צריך מה זה לעבוד קשה בשביל לחשוף את זה ולגלות את זה. אז אנחנו, מדינת ישראל, כשהיא תהיה בשיא תפארתה, היא תגרום למה? להשם עליון נורא. השם הוא משהו מפחיד כזה, גדול, מלך גדול על כל הארץ. השלב הראשון זה יראה, זה הבנה שיש משהו הרבה גדול. השלב השני זה, כל העמית יקור אף, אבל לא קיימת בכל זמרה, זה כבר שמחה. אז זה החצי הראשון של המזמור. ככה ניגשים לתקיעות. עכשיו אנחנו מגיעים לתקיעות בפועל. מה, המחוג אומר שסיימנו? אז יש עוד שבע דקות? אין לי מחול, חשבתי שהיא מסתכלת לכם. אז אנחנו ממשיכים לחצי השני. חמשת הפסוקים הבאים של הפרק מדברים במפורש על תקיעת שופר, נכון? עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. זמרו אלוקים זמרו, זמרו מלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוקים, זמרו משכיל. מלאך אלוהים אל גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאסף הוא עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגן הארץ מאוד נעלה. אז מה אומרים חמשת הפסוקים הבאים? עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר. כשאתה תוקע, אז מה אלוקים עושה? עולה, נכון? עלה אלוקים בתרועה, לאן הוא עולה? במעלית הוא עולה, בסולם הוא עולה. מה זה עלה אלוקים? לאן, איך הוא עולה? באצלנו. זוכר זה אצלנו, נכון? למלוך זה אצלנו. עלה אצלנו, כשהאלוקים עלה, הכוונה, וירד השם אל הר סיני. אתם חושבים שקודם הוא לא היה שם? הוא לקח חללית והגיע אליה כשהוא הגיע להר סיני. הוא היה בכל מקום, הוא היה להר סיני תמיד. גם עכשיו הוא על הר סיני. אז מה התורה מתכוונת כשהיא כותבת שבמתן תורה השם ירד אל הר סיני? מה היא מתכוונת? שכולנו ראינו את זה בעיניים. שעכשיו אתה מסתכל על פסגת הר סיני, אתה אומר את זה סנטה קטרינה, אני יודע מה, זה הר תרשים קרח. אבל במעמד הר סיני לא היה בן אדם שלא ראה בעיניים את אלוקים. זה לא רק אמונה. אלוקים בכל מקום, תמיד, ברור. זה מצידנו, איך אנחנו נפגשים עם זה, נכון? שמע קולנו, השם אלוקינו, אתם רואים בתפילת 18 כל פעם. מה, אתם חושבים שהוא לא שומע אתכם? אז הפירוש הוא נורא פשוט, נכון? כשאני מדבר איתך, אתה אומר, אתה שומע אותי? אתה לא שומע אותי? אתה לא שומע אותי? בתירונות, הפקדים שלי מגיע, אתה לא שומע אותי? מתכוון שאור הטוב שלך לא זז? מה מתכוון? מתכוון שאתה מתנהג כאילו, אתה לא שומע אותי. רק כשאומרים אלוקים שמע קולנו, אז כמו שאמרת, שתזכור אותם, תראה לנו שאתה שומע! אנחנו מבקשים וזה לא קורה, תראה לנו שאתה שומע! אנחנו יודעים שאתה שומע, בטח לא יודעים שומע. אלוקים אין אותו. תוביל את המציאות, תתייחס, תשנה את החיים באופן שיראה גם בעיניים של בני אדם שאתה שומע. אז מה זה עלה אלוקים מתרועה? אלוקים, ככה הגמרא אומרת בהרבה מקומות, אלוקים זה מידת הדין. והשם, השם זה הוויה, י"ו-כ"ה זה מידת הרחמים. לא, אפשר להעמיק בזה לאין חקר, אבל גם ברובד הפשוט. הגמרא אומרת, המדרש אומר, עלה אלוקים מתרועה, השם בקול שופר, כיוון שישראל תוקעים מריעים בשופר, השם אלוקים קם, קם מכיסא של דין ויושב על כיסא של רחמים. כי אלוקים, בהתחלה הוא אלוקים
כיסא
של מה? של רחמים.
מי לכיסא הוא קם?
של דין. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא של דין ויושב על כיסא של רחמים. עלה אלוקים מתרועה, זאת אומרת ברגע שאנחנו מריעים אז אלוקים עולה, ובמקום אלוקים מה הוא נהיה? הוא נהיה י' כ' ו' כ', והוא בקול שופר. יש להשם שתי כיסאות כאלה יפים עם כתיפה ומלמלה, אנחנו תוקעים בשופר אז הוא קם ועובר? ממש לא, נכון? ממש לא. אז מה? במובן הכי פשוט אני מנסה להסביר את המזמור. אז מה זה עלה אלוקים מתרועה? עלה אצלנו. קורה משהו בעולם, אלוקים מתגלה אלינו בצורה הרבה יותר עליונה. כשאלוקים עולה, הכוונה שאנחנו מבינים אותו, חיים אותו, מאמינים אותו בצורה שונה לגמרי, באמת שהבנו אותו קודם. קודם הבנו אותו בצורה קטנה. אז יש להבין את אלוקים מידת הדין, ויש להבין את אלוקים מידת הרחמים. כן.
איך זה קורה על ידי הפתעת שופר?
מה זה זה?
העלאה אצלנו.
איך, מה זה העלאה הזאת?
לא יודע.
בוא נתחיל קודם מזה. אחרי זה נגיע את זה בקול שופר. כשאלוקים יושב על כיסא דין, למה אלוקים יושב על כיסא דין? למה? למה? אתה שומע שיש ניידת ברחוב, אתה שומע סירנה, זה טוב לך לשמוע את הסירנה, אתה שמח או לא שמח? תלוי מה עשית אתמול בלילה, נכון? יש כמו איזה פחד, יש פה משטרה. יש כמו איזה יופי, יש משטרה. מידת הדין זה טוב או לא טוב? תלוי מה קרה אתמול, נכון? כשבאים לתת לך ציון, אתה שמח שנותן לך ציון או לא שמח שנותן לך ציון? אתה אומר, איזה יופי, סוף סוף אני אראה שקיבלתי 10. יש כאלה אומרים, אולי תוותר את זה המורה, אולי, אולי פעם אחרת? אולי. והמורה אומר, אני לא אתן לכם את הציון בדיוק, אני אתן בערך. אז אלה, יש כאלה מאושרים, ויש כאלה לא רוצים בדיוק. מידת הדין זה משהו שבוחן אותך. מידת הדין זה משהו, יש הרבה דינים, אני לא רוצה לצמצם את הקודש דין, לא, דין תחתום, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. מידת הדין, אתה לא רוצה שידון אותך מידת הדין, ברוב המקרים אתה מרגיש לא מושלם. כשהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין זה כאילו, אתה עכשיו הקדוש ברוך הוא דן את העולם. דין זה להגיד לנו למה לא היינו אתם בסדר. דין זה לחטוף. ככה כתוב דינים, נכון? דינים זה דבר לא נחמד בקיצור. דינים זה לחטוף. היית לא בסדר, אז אתה חוטף. זה לא נעים לחטוף. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו מידת הדין. אבל למה הוא דן את העולם מידת הדין? למה אתה צריך לחטוף? אנחנו עושים שטויות. מישהו בסדר, מישהו מושלם, אז הוא לא עושה שטויות, אז לא צריך לחטוף. אין מידת הדין. למה אנחנו עושים שטויות? למה צריך לדון אותנו בראש השנה? למה? אז זה ההסבר הגדול. אנחנו לא עושים שטויות כי אנחנו מפלצות, כי אנחנו מרושעים, כי יש בנו טירוף פנימי, כי אנחנו מזוכיסטים וסדיסטים ומפלצות מטורפות שרק רוצים להתעלל באנשים. זה לא אנחנו. אנחנו באמת עשינו הרבה דברים לא תקינים, יש לנו הרבה מה להשתפר, אז זה לא בא מהמקום הזה. זה לא בא מהמקום של הרוע, לא נכון. אם אנחנו רעים, אז באמת אין מה לעשות, צריך לחטוף, נכון? אם יש איזה כלב שכל מיני רוצה לטרוף את כולם, צריך לשים לו מחסום הרבה, לגמר לו. אם את המחסום הוא יקרה, צריך לטפל בו יותר קשה. אנחנו לא כלבים צמאי דם שרוצים להקליב, לא נכון. אנחנו עם ישראל, אנחנו הילדים של אלוקים. אנחנו עם טוב, באמת אנחנו עם טוב. זה לא אומר שלא עשינו שטויות, אבל שאת השטויות שעשינו לא עשינו מרוע. ממה עשינו? עשינו מ... ממה עשינו? לא עשיתם משטויות. אז לא עלתם על דבר, זה בא מהפרינציפים שלנו. זה בא מהעקשנות שלנו. זה בא, תראו איזה ויכוחים יש בעם ישראל. יש מי שאומר אני רוצה מדינה מושחתת. יש מי שאומר אני רוצה שיהיה מלחמה פה כל היום. אני רוצה שיהיה פה חוסר שוויון זכויות. אני רוצה להתעלל בנשים. אין אף אחד שאומר את זה, נכון? מה כל הוויכוח בימין, שמאל, מפלגות? מה הוויכוח? כל אחד אומר דווקא בדרך שלי יותר טוב. לא, דווקא בדרך שלי, דווקא בדרך שלי. ומה כל אחד אומר על כל אחד, נכון? אנחנו חושבים שיש אנשים שאנחנו חושבים שהם עושים דברים מאוד מאוד גרועים, אבל אנחנו יודעים שהם לא באים במקום גרוע. יש הרבה יהודים טובים שחושבים שצריך חס חיים להקים מדינה פלסטינית. באמת יהודים טובים, באמת יהודים שאוהבים את עם ישראל לא פחות מאיתנו. הם משוכנעים שזה יפתור את הבעיות של עם ישראל, והם משוכנעים שזה שאנחנו גרים בחברון זה עושה את כל הבעיות של עם ישראל. אין פה ויכוח בין מישהו רע למישהו רע. יש פה ויכוח, אני חושב שזה הכי הכי חשוב לעם ישראל שאנחנו בחברון, והוא חושב שזה הכי גרוע. זה לא בא ממקום שמישהו רע. אם יש מישהו רע, אז אין ברירה, צריך לקשור אותו. אבל העבירות שלנו, הבעיות שלנו, הן באות מהתקיעות שלנו, מזה שאנחנו מסבירים לעצמנו דברים, וזה חשוב מאוד שנסביר לעצמנו דברים. כי אם לא יהיה לך דברים, לא תסביר, אז לא יהיה לך ערכים, ולא יהיה לך אמונות, ולא אידיאלית. אבל הרבה פעמים זה מסבך מאוד את החיים. מסתיים לנו הדיון? עברו 7 דקות? אז אולי נמשיך את זה, מתי השיעור הבא שלנו? יום רביעי בבוקר, אפשר, נכון?
ערב חג.
ערב חג, מצוין.
לא רוצה,
אפשר. להפך, אמר, ערב חג! לא. אם תביאו תהילים בערב חג, אז יהיה יותר טוב. כל טוב.